הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
כי אייל תהרוג לתשעה באב, עם הרב אייל אונגר.
אנחנו בתשעה באב, וביום זה נרצה לעסוק בדברי רבותינו במשנה, בפרקי אבות. רבי ינאי אומר, אין בידינו לא משלוות הרשעים, גם לא מאיסורי הצדיקים. רבי ינאי, הוא היה תנא בדור האחרון לתנאים. הוא קיבל את תורתו מרבי יהודה הנשיא. הרמב״ם בהקדמתו ליד החזקה, כשהוא מתאר את מהלך מסירת התורה מדור לדור, הוא מזכיר את רבי ינאי כחבר בית דינו של רבי. רבי ינאי, אם הוא בדור האחרון לתנאים, אז הוא נמצא על קו התפר בין סוף תקופת התנאים לתקופת האמוראים. לכן הוא גם מוזכר במשנה ובברייתא פעמים מועטות כל כך. רבי ינאי היה הרב של רבי יוחנן וריש לקיש. הגמרא במסכת שבת מספרת על רבי ינאי שאמר לילדים שלו, אל תגברו אותי לא בתכריכים לבנים ולא בתכריכים שחורים. למה לא? כי רבותינו אומרים, הבגדים שהאדם נפטר איתם הוא עולה איתם לעתיד לבוא. הבגדים שהוא יורד איתם לקבר, איתם הוא עולה לעתיד לבוא. בתחיית המתים מתחדשים התכריכים, כמו שמתחדש הגוף של האדם. לעתיד לבוא, כשיעמדו הצדיקים והרשעים בתחיית המתים, אומר רבי ינאי, אני חושש, אל תגברו אותי בגדי לבן. היות שאני אקום עם הבגדים האלה בגדי לבן, אלה הם בגדים שמתאימים לשמחה. שמא חלילה, אני רבי ינאי לא אזכה להיות חלק מהצדיקים. אולי המקום שלי יהיה עם הרשעים, בגדים שחורים מתאימים לי. במקרה כזה, אני אהיה כמו חתן בין כל האבלים. אני עם בגדים לבנים כחתן בין כל האבלים, הרשעים שהם עם בגדים שחורים. ולכן, אל תגברו אותי בבגדי לבן. אבל גם אל תגברו אותי בבגדים שחורים. למה? היות שכאשר אני רבי ינאי יקום בתחיית המתים, אני יקום עם הבגדים האלה. אלה הם בגדי אבל וצער. שמה אני אזכה לשבת בין הצדיקים? מה פתאום אהיה עם בגדים שחורים בין הצדיקים? אני אהיה כמו אבל בין החתנים. לכן, אמר רבי ינאי, אל תגברו אותי. לא בבגדים לבנים, אולי אני לא צדיק, גם לא בבגדים שחורים, אולי אני לא רשע. רבי ינאי לא החזיק טובה לעצמו. זוהי מידת הענבה שהייתה לו, כמו שמצינו אצל רבני יוחנן בן זכאי, שאמר את תלמידיו לפני שנפטר מן העולם, איני יודע באיזה דרך מוליכים אותי. אומר רבי ינאי במשנה, אין בידינו לא משלוות הרשעים וגם לא מאיסורי הצדיקים. אומר רשי, אומר הרמב"ן בשער הגמול, מה הכוונה בדברים של רבי ינאי? אין בידינו, נשמטה מידינו ההשגה, אין בידינו הבנת הדבר, למה רשעים יושבים בשלווה ולמה צדיקים מתייסרים. וכמו שכבר שאל הנביא ירמיהו, למה, מדוע, דרך רשעים צלחה. כך מופיע בתהילים עין ג' כי קינאתי בהוללים, שלום רשעים אראה. אין בידינו לא משלוות הרשעים ואף לא מייסורי הצדיקים. אנחנו לא מבינים את זה. בפירוש רבנו יוסף בן שושן, הוא אומר שדברי המשנה של רבי ינאי בפרקי אבות פרק ד' משנה ט"ו, זה בהמשך למשנה הקודמת, פרק ד' משנה י"ד, כתוב שם, הווי גולה למקום תורה. ואל בינתך, אל תישען, אל תסמוך על הבינה שלך. ולמה? הבינה שלך אומרת, זה לא הוגן, זה לא צודק. תניח לבינה שלך. הווי גולה למקום תורה. תתחזק בלימוד התורה, בעיון התורה. אל תתרשל בלימוד התורה ובעומק לימוד התורה. בגלל קושיה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. כי כל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא הקדוש ברוך הוא, ולא מקפח שכר שום בריאה. והאדם צריך לחפש את השלמות בעבודת השם שלו, ולא להביט האם מקבל שכר, לא מקבל שכר, מי כן מקבל שכר, מי לא מקבל שכר. אל תטמע, אל תשאל למה צריך הצדיק להיות גולה ממקומו ולהתייסר בשביל לימוד התורה. על הבינה שלך אל תישען, אל תערער אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, כי לא כמחשבות הקדוש ברוך הוא מחשבות בני האדם. התורה מספרת בפרשת חיי שרה בספר בראשית, ויבוא אברהם לספול לשרה ולבכותה. הקשו המפרשים, למה הקף של ולבכותה היא קף זעירה? ולמה כתוב קודם לספוד עשרה ורק אחר כך לבכותה? הרי הבכי לכאורה הוא קודם להספד. אומר בעל הקהילות יצחק, כתוב בפרקי דה רבי אליעזר, פרק למד ב', אחרי העקדה באה השטן לשרה, אמר לה, שרה, לא שמעת מה נעשה בעולם? אמרה לא. אמר לה, לקח אישך בעלך הזקן אברהם לנער את יצחק והקריב אותו לעולה, והנער בוכה ומיילל שלא יכול להינצל. מיד התחילה בוכה ומייללת, בכתה ג' בחיות כנגד ג' דקיות, ג' יללות כנגד ג' יבבות, ופרחה נשמתה ומתה. באברהם אבינו מצאה שמתה, נאמר ויבוא אברהם לספול לשרה ולבכותה. מהיכן באה? מהר המוריה. דברי הפרקי דה רבי אליעזר לכאורה צריכים ביור. השטן הוא שלוחו של מקום, התפקיד שלו להעמיד את בני האדם בניסיון, וכוונת השטן היא שבני האדם לא ישמעו בקול שלו. כך היצר הרע מגיע לתכלית הבריאה שלו, כך מופיע בזוהר פרשת תרומה, משל לאדם שהוא נשלח על ידי המלך להחתי את בן המלך, והמלך מתחנן, בבקשה, לוואי, והבן שלי יעמוד בניסיון. מכיוון שכך, מה רצה השטן אחרי מעשה העקדה? האם להתנקם באברהם אבינו על כך שהוא עמד בניסיון העקדה? הרי השטן רוצה שהאדם יעשה את רצון השם. למה? הוא הבעית, הפחיד את שרה עד כדי כך שנפטרה מהעולם. כל אדם מגיע לו שכר על מצווה שהוא עושה, ואם יעשה עבירה, מגיע לו עונש, זוהי תוצאה. בדרך כלל, לא עושים חשבון של ניקוי זכויות בחובות. השכר יקבל בנפרד, והעונש יקבל בנפרד. אבל כשהאדם, לדוגמה, עשה עבירות ומתחרט עליהם, עושה תשובה, אז אם הוא עושה תשובה, מאירה, הזדונות הופכות להיות כמו שגגות, ואם הוא עושה תשובה מאהבה, הזדונות הופכים להיות זכויות, אבל כך זה גם בצד ההפוך. אם האדם טועה אחר הראשונות, אז הקדוש ברוך הוא מוחק את המצוות. האדם עשה מצוות, ואז האדם מתחרט על המצוות שהוא עשה. הקדוש ברוך הוא לא משלם את שכר המצווה. כך אומר הנביא יחזקאל, צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו. אמרו חז"ל בגמרא קידושין דף מם, מה מדובר? צדקת הצדיק לא תצלנו ביום פשעו? אמר ריש לקיש, מדובר במי שתוהה אחר הראשונות. מה הסבר הדברים? כמו שהתשובה מוחקת את העבירה, החרטה מעומק הלב עוקרת את העבירה. הוא הדין כשמתחרט האדם על מצווה שעשה, נחשב לו כאילו הוא עשה אותה. ולכן, אם אחרי קיום המצווה באדם, לדוגמה, לידי הפסד, ביזיון, בזבוז זמן, קושי זה או אחר, מה קורה איתו עכשיו? מעמדים אותו בניסיון. כך, זו הדרך של היצר הרע. הוא לא מצליח למנוע את האדם לקיים את המצווה לפני שהוא עושה את המצווה. הוא מנסה לגרום לאדם שיתחרט לאחר מכן על המעשה הטוב שהוא עשה, וכך יפסיד את שכר המצווה. לפי זה יוצא כך, עושה המצווה עומדים בפני שני ניסיונות. ניסיון אחד, קודם מעשה המצווה, היצר אומר לאדם, זה לא כדאי, זה לא שווה, זה לא משתלם. האדם מתגבר על כך וקיים את המצווה, ובלב שלם. ואז מגיע הניסיון השני, אחרי המצווה, זה לא היה כדאי, זה היה בזבוז זמן, מה שמנסה לגרום לאדם, תתחרט. ובכך יעקור את המצווה שהוא עשה. אז יתקיים בו, צדקת הצדיק לא תצילנו, ביום פישום. כך היה בעקידת יצחק. בדרך לעקידה, השטן מנסה לעכב את אברהם אבינו, בניסיון גדול לאברהם אבינו, והשטן מנסה לומר לו, אל תלך. אפילו כתוב במדרשים שהוא צריך לעבור נערות של מים. כל זה בשביל להקשות על אברהם אבינו, אולי יתחרט. כשראה שלא הצליח, פנה אל הדרך השנייה. אולי כעת נגרום לאברהם אבינו להתחרט. הוא יהרוג את שרה אימנו. אז יתחרט אברהם על ניסיון העקידה, ויאמר לעצמו, אם כך זה לא משתלם, אם כך זה לא כדאי. אבל אברהם אבינו, הוא מכיר את התחבולות של היצר הרע, של השטן, ולכן הוא היה נחוש בדרכו, גם בדרכו אל העקידה, וגם כשהוא חזר והוא ראה ששרה אימנו נפטרה. וכך הדבר נרמז, כאשר אברהם אבינו מגיע לביתו ורואה ששרה אימנו נפטרה, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, ובכה. אומר בעל התורים, קו זעירה בכה בכי מועט. למה שיבכה בכי מועט? התשובה היא, הוא בכה בכי, אבל בכי מועט, מכיוון שהוא בכה רק על כך שאשתו נפטרה. אבל הוא לא בכה על, למה זה הגיע לי? למה זה קרה? זה לא היה כדאי. לא הייתה כאן התחרטות על המעשים הטובים שהוא עשה, על ניסיון העקידה, ולכן, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה בקו זעירה. ידע אברהם אבינו שימירו אותו, שהוא מרבה בבכי, יאמרו שכנראה הוא מתחרט על מעשה העקידה. הרי העקידה גרמה לו שיאבד את אשתו, הצדקת. בזמן ההוא, מי יכול למצוא עוד אישה כמו שרה אימנו? מהלך כל הדורות מי ימצא? מישהו אישה כמו שרה אימנו. לכן, אברהם אבינו בכה, אולי כעת יתחרט גם על ניסיון העקידה, לכן כתוב, ויבוא אברהם לספול לשרה ולבכותה, לבכותה בקו זעירה, הוא בכה על כך שנפטרה, אבל לא יתחרט על הנסיבות, למה זה קרה? על זה הוא לא בכה. כך כתוב, לספול לשרה ולאחר מכן לבכותה. למה? כי העיקר מבחינתו מה היה? לספוד, להספיד, לספר את המעשים הטובים. היא הייתה אישה שהייתה מגיירת כל כך הרבה אנשים. אשת חסד, אשתו של אברהם אבינו, היה הדגש לספר על המעשים ולהגדיל שם שמיים בזמן ההלוויה, לספול לשרה. הבכי היה, אבל לא היה עיקר, היה תפל ביחס להספד. הוא ניצל את הרגע הזה להגדיל ולקדש שם שמיים. אומרים רבותינו בגמרא, איסורים הם דבר גדול מאוד. עד כדי כך שמצינו שאמרו רבותינו, אם עברו 40 יום על האדם ללא איסורים, האדם צריך לדאוג. למה? שמה הוא מתחיל לאכול את עולם הבא בעולם הזה. לכן אמרו רבותינו, חביבים איסורים. איסורים הם מרים, מרים מאוד, קשה מאוד לסבול אותם. אבל האיסורים שכבר עבר אותם, הם זכות גדולה מאוד לאדם. חכמינו הסבירו כל מיני סיבות, למה שכרו של הרשע ניתן בעולם הזה, ושכר הצדיק לעולם הבא. המהר"ל מפראג מסביר בפירושו למשנה, למה רשע מתוגמל בעולם הזה, והצדיק נענש בעולם הזה. לדבריו, מעשיו של הרשע, הם לא נעשים בלב שלם, כמו שהחטאים של הצדיק נעשים בלא לב שלם. המצוות של הרשע הן מונעות על ידי כל מיני סיבות שהן לא סיבות לשם שמיים. הוא לא רוצה באמת לעזור לזולת בשביל לעזור לזולת או לקיים את המצוות. לחצים סביבתיים ודומים להם מכריחים אותו לעשות כך. במצוות שלו יש דבר יפה, המצוות שלו. אבל יש גם מן הזיוף ומן השקר. ולכן, היות שהמצוות שלו נעשות בשקר, נעשות דבר גדול, אבל בשקר, לא עם כל הלב, יקבל את השכר בעולם השקר. הצדיק, הוא לא חוטא מתוך הכרה מלאה ונחישות. הוא עושה עבירה רחמנה ליצלן, ואז המצפון שלו מייסר אותו. העבירה לא נעשית בלב שלם, העבירה נעשית בשקר, לכן העונש יקבל בעולם השקר. מצד שני, העבירות של האדם הרשע נעשות בכל מאודו, בכל נפשו, הן מונעות על ידי התאוות שהשתלטו על הנשמה שלו, ולכן את העונש יקבל בעולם האמת. היות שהעבירות של הרשע נעשות באמת, העונש יהיה בעולם האמת. גם המצוות של הצדיק נעשו בכל ליבו, בכל נפשו, מתוך הכרה פנימית. המצוות של הצדיק נעשו באמת עם כל הלב. לכן השכר יהיה באמת בעולם האמת. עוד מצינו על נושא האיסורים, הקשיים שסובל האדם בעולם הזה. אומרת הגמרא מסכת גיטין נ"ז, אמר רבי אלעזר, בואו ראה כמה גדול הכוח שיש לבושה. בר קמצא התבייש ברבים, ובזכות זה סייע לו הקדוש ברוך הוא, ודרכו נחרב הבית, נשרף היכל. גדול כוח הבושה, עד כדי כך שזה יכול לרומם את האדם, ולהביא אותו לכוחות בלתי רגילים, לגריאותה ולמעליותה. במקרה הזה היה לגריאותה, הוא שמע את חרפתו, בר קמצא, הוא התבייש. הבושה הייתה מנוף לכוח שיכול להחריב את בית המקדש. זה ייסורים, זה בושה, אבל מקבלים הרבה כוח מזה. מצינו בשפת אמת, הגמרא מסכת תענית בדף חב דלת, מספרת שרב פאפה גזר תענית על עצירת גשמים, אבל עדיין הגשמים לא הגיעו. הלך רב פאפה לסעוד מעט את ליבו בדייסה. אמר לו רב נחמן, איזושהי אמרה לא נעימה. לאחר מכן הגיע המטר. למה? היות שהתכוון רב נחמן לבייש את רב פאפה, יסבול ביזיונו, בזכר זה תתקבל התפילה שלו. כך מצינו רעיון דומה, אומר השפת אמת, מסכת תענית בדף חפי. בבית רבי חנינה בן דוסה הייתה עניות גדולה, עד כדי כך שהיה שם בקושי לחם לשבת, ולפעמים גם לשבת לא היה לחם. היו זמנים שבכל בתי ישראל העשן היה עולה בערובה, בערב שבת קודש, אבל מהבית שלה אין אש, אז אין עשן, כי גם אין חלות. אבל בכל אופן היא הייתה מסיקה את התנור ערב שבת אפילו בלי חלות. ולמה? העיקר שיבער האש, שיהיה שם, יחשבו שיהיה שם חלות לשבת. פעם אחת נכנסה שכנה, הרבנית, אשתו של רבי חנינה בן דוסה, ברחה אל חדר פנימי מרוב בושה. באותו רגע מה קרה? נס, התנור התמלא בחלות, עד שהשכנה צעקה ואמרה, בואי, תביא את הכלים להוריד ולהוציא את החלות מהתנור ולשים את זה בתוך כלים. אמרה לה אשת רבי חנינה בן דוסה, כן כן, נכנסתי לחדר בשביל להביא את הכלים להוציא את החלות מהתנור. אמרו על זה בגמרא שהיא הייתה מלומדת בניסיים. שואל לשפת אמת, לכאורה, איך היא שקרה אותה צדקת? היא אמרה לשכנה שהיא נכנסה לחדר פנימי כדי להביא כלים להוציא את החלות מהתנור בזמן שפשוט נכנסה כדי לברוח מהבושה? מתרץ השפת אמת, היא לא שקרה. היא ידעה שאם היא תתבייש, ברגע שמתביישים זה זמן שאפשר להגיע לידי ניסים. ולכן כשהיא אמרה שהיא נכנסה להביא כלים להוציא את החלות מהתנור, בעזרת כוח הבושה שהייתה, כוח ההכנעה והבושה, יכל להיות הנס, ובאותו תנור ריק, כעת יהיו חלות. זוהי מעלת כוח ההכנעה, כוח הבושה. מצינו בבית ראשון, ירמיהו הנביא, אומר לצדקיהו המלך, כה אמר השם, אם יצא תצא אל שרי מלך בבל, אז חייתה נפשך, ולא רק נפשך, אלא העיר הזו לא תשרף באש, אתה תחיה, ביתך יחיו, אבל אם לא תצא אל שרי מלך בבל, יהרג בחרב הוא וכל אנשי ביתו, וכל עם בני ישראל, כולם יצאו לגלות, ובית המקדש יהפך למאכולת אש. כתוב בספר נתיב מצוותיך, נחתמה הגזירה, על עיר הקודש שתחרב, על בית המקדש יישרף, על אנשי ביתו שיהרגו, על כל העם שיצאו לגלות. איך לכאורה אפשר לבטל את זה? התשובה היא בכוח ההכנעה, הבושה, לבטל גזירות רעות. אם היה צדקיהו מכניע את עצמו, היה מציל בזה את חיי עצמו וחיי משפחתו. לא עוד, אלא מכיוון שהמלך הוא לב העם, היה פועל להניע גם את העם להכנעה, להתבטלות. וכשהוא מכניע את עצמו, מקופף את עצמו, למרות הבושה, הוא זוכה לזכויות גדולות. כמו שדרשו בעלי החסידות, כף אחת, עשרה זהב. כף אחת, כפיפה אחת. האדם מקופף את עצמו, כבר הוא זוכה לעשרה זהב. כך מצינו גם כן, ויאמר אלוקים אל בלעם, לא תלך עמהם לקלל את העם. ואז ויבוא אלוקים אל בלעם, מתי? לילה. ויאמר לו, אם לקרוא לך באו האנשים, אז קום לך איתם. כתוב בספר בת עין, הוא הקשה, איך לכאורה שייך שינוי הרצון אצל הקדוש ברוך הוא? בהתחלה אמר לו הקדוש ברוך הוא לא תלך עמהם, ולבסוף, כששלח שרים רבים ונכבדים, אמר לו הקדוש ברוך הוא, קום, לך איתם לקלל. בהתחלה שלחו אנשים לא נכבדים, זה גרם לבלעם בושה. אחרי שהוא התבייש, לאחר מכן זיכה אותו הקדוש ברוך הוא שיוכל ללכת ולברך את עם ישראל. אותו דבר היה, רק אחרי שנחל בלעם בזיונות, בושות, כשהאתון עמדה ולא הלכה, והוא היכה אותה, והאתון הפכה אותו ללעג וכלס, בכוח הבושה הזו הוא הזדקך, אפילו רשע כמו בלעם, היה בידו לברך את עם ישראל. כך אומר רבת עין, בלעם לא ראה בהתחלה את מלאך השם, אבל לאחר מכן הוא ראה, איך תמה כמו בלעם ראה את מלאך השם? התשובה היא, אחרי הבושה הנוראה, כמו שמתואר בגמרא בסנהדרין קופי, כל מה שאמר בלעם, לסובבים אותו, הכחישה האתון, היא עשתה אותו ללעג וכלס, בכוח הבושה שעשתה האתון את בלעם, אפילו רשע כמותו, יכול עכשיו להביט במלאך. כך מצינו גם, אומר האור החיים הקדוש, בפרשת כי תצא, על הפסוק בספר דברים כתוב, כי תיין על האיש שתי נשים, האחת אהובה, והאחת שנועה, והיה הבן הבכור לשנועה. מדוע לא כתוב אם יהיה הבן הבכור לשנועה? למה ודאי הבן הבכור יהיה לשנועה? בדרך של ודאי, כך מופיע בפסוק. למה זה? התשובה היא אומר האור החיים הקדוש. אם היא שנועה, אם יש ביזיונות, אם יש איסורים, ודאי שעתיד להיות שכר גדול. וכל אדם נטבע לפי רמת איכות האישיות שלו, המדרגות שלו, הנשמה שלו. כך כתוב בספר ויקרא, פרשת אמור. לגבי דין השריפה, שנאמר בבת כהן שהיא זינתה, זה חמור מאשר שאר בנות ישראל. בת ישראל רגילה שחטאה, הדין שלה בחנק, זו המיטה הקלה מתוך ארבע מיטות בית דין. לעומת זאת בת כהן, הדין שלה הוא שריפה. שריפה, זוהי הדרגה השנייה בחומרתה. סקילה, המוות החמור. לאחר מכן, שריפה. למה זה? אומר הסבא מכלם, כתוב בפסוק, את אביה היא מחללת, לכן באש תשרף. חילול האב שמוזכר בפסוק, לא בא לציין רק את חומרת התוצאה החמורה של מעשה הבת, אלא גם מאיכן היא באה. הגמרא מסכת שבת אומרת, כהנים זריזים הם, אומר רש"י, כולם היו בני תורה, היו חרדים את דבר השם. מן הסתם החינוך שניתן בבתי הכהנים היה חינוך מעולה. ההנחה הזו מתחזקת בעובדה שאכילת קודשים ותרומה בטהרה צריכים להיות בזהירות רבה על כל צעד ושעל. כל מה שקשור בעבודת הקודשים, סומכים בבית הזה על הכהנים. ולכן הוחמר הדין של בת כהן, היות שהיא מקבלת חינוך מעולה, תובעים ממנה יותר, היות שהיא התחנכה בבית שכולם היו בני תורה, והחרדים מדבר השם, בדין הוא שתקבל עונש חמור יותר, וגם את אביה היא מחללת, מוציאה לעז על חינוך בית אביה. ולכן, כשאדם עושה עבירה רחמנה לצלן, הוא לא נענש רק על העבירה, אלא גם על זה שהוא מחלל את כבוד הבית שהוא נתחנך בבית הזה. אבל היות שמרובה מידה טובה ממידת פורענות פי 500, אפשר לשער מה גדול השכר שמי שמכבד את המקום שנתחנך בו. כל שכן מי שמגדיל ומפאר כבוד החינוך לתורה ולמוסר, מתקדש שם שמיים על ידו, עליו הבריות אומרות אשרי אבי ואשרי רבו שלימדו אותו תורה. אבל למדנו כאן שלא דומה האדיוט שעובר עבירה לאדם נכבד שעושה כך. כשאדם נשוא פנים, מעורה מעם, נכשל בעבירה, הוא מבזה בכך לא רק את עצמו, אלא גם את משפחתו. לכן מבזה בת כהן שחטא את כבוד כתר הכהונה של בית אביה. ולכן אחריות גדולה יש למישהו בן תורה. על כתפו יש חובת זהירות כפולה ומכופלת, שלא יהיה פגם כלשהו בחילול הקודש. כגודל מעלתו, כך האבון שלו יהיה חמור יותר. אז האיסורים הם לפי דרגת האדם, אבל האדם גם אמור לקבל את האיסורים כמי שבאים לרומם אותו, לחזק אותו. אומרת הגמרא מסכת סנהדרין, רבי יוחנן האמורה אומר, כל מקום בתורה שכתוב הישב אינו אלא לשון צער. רבי יוחנן היה גדול האמוראים בדורו, היה תלמידו של אחרון התנאים רבי ענאי. מסכת זבחים בדף למד ב', יש דיון בתוספות אם יש לו תוקף של תנא שיכול לחלוק על התנאים. הגמרא בקידושין למד א' מספרת שרבי יוחנן לא זכה לראות את ההורים שלו. אביו נפטר עוד בטרם נולד, אמו נפטרה בזמן הלידה, טרגדיה, יתמות כפולה של רבי יוחנן. ודאי שיתמות כפולה כזו מזמנת לאדם חיים לא פשוטים בכלל. יתמות כזו יכולה להדביע חותם על האדם. ובכל זאת רבי יוחנן תרגם את הטרגדיה הזו למעין מעלה מסוימת. הוא אמר, אשרה ואשרי חלקו, מי שלא ראה את ההורים שלו, היות שחיוב כיבוד אביהם הוא גדול מאוד, ונאמר בתורה, כבד את אביך ואת אמך, למה? למען יאריכון ימיך. אבל אם לא תכבד אותם, אז יקצרו ימיך. אם כן, עדיף לא להיכנס לכזה ניסיון, לפעמים בכל אופן, כך אמר רבי יוחנן, הוא תרגם את זה כיתרון. ודאי שאף אחד לא רוצה להגיע למצב הזה, אבל אם כבר הגיע, תרגם את זה למעלה. עוד מסופר במדרש. ויקרא רבה, רבי יוחנן היה מהלך עם רבי חייא בר אבא. הם ראו הרבה שדות, הרבה כרמים. על כל שדה, על כל כרם שראו, אמר רבי יוחנן, פעם זה היה שלו. הוא מכר את זה כדי שיוכל לעסוק בתורה. פרץ רבי חייא בבכי, ומרוב צער על אובדן הנכסים של רבו, שלא הניח לעצמו שום דבר לימי זקנותו. ניחם אותו רבי יוחנן, אמר לו, האם זה קל בעיניך מה שעשיתי? אני מכרתי דבר שניתן לשישה ימים, וקניתי דבר שניתן ב-40 יום. מכרתי את העולם הזה בשישה ימים, הוא נברא לדבר שבשביל לקבל אותו היינו זקוקים ל-40 יום. רבי יוחנן רואה את הצד החיובי גם בדברים הקשים. בגמרא מסכת ברכות בדף ה', מסופר שרבי יוחנן היו לו 10 בנים, כולם נפטרו בגיל צעיר, באופן טרגי. הבן האחרון מת בנסיבות מזעזעות. הוא נפל לתוך יורה רותחת, ולא נותר מהגבייה שלו זכר, רק עצם אחת. לקח רבי יוחנן את אותה עצם, והיה מהלך אצל אנשים שקרתה להם הטרגדיה, טרגדיה דומה של פטירת אחד מבני המשפחה, והיה מנחם אותם. בעצם הזה יש לנו כאן דמות בלידה שלו כבר סובל מטרגדיות, כל החיים רצופים באסונות. השלב האחרון בחיים של רבי יוחנן הסתלקותו מן העולם, של החברותה שלו, ריש לקיש, בגלל קפידה, נסתלק ריש לקיש מן העולם תרם זמנו. המוות של ריש לקיש, העדר הקושיות המחדדות את רבי יוחנן, גרמו לרבי יוחנן צער גדול כל כך, עד כדי כך שחבריו ביקשו רחמים, שהוא יימנע מהסבל הזה, אולי גם ייפטר מן העולם. הגמרא במסכת בבא קמא בדף קי"ז מספרת, רבי יוחנן הקפיד על רב כהנא שלא כדין. רב כהנא עלה מבבל, התנהל ויכוח תורני בין השניים, חשב רבי יוחנן שרב כהנא אולי מלגלג על הדברים של רבי יוחנן, הקפיד עליו. מת רב כהנא, הדבר נעשה עם מקום של הקפדה על כבוד התורה. לאחר מכן שהסבירו לרבי יוחנן שרב כהנא לא מלגלג עליו, החיה את רב כהנא. בשיטה מקובצת הוא שואל, מה הייתה הזכות של רבי יוחנן שזכה להחיות מתים? אומר בשיטה מקובצת, המעלה של רבי יוחנן הייתה שהוא היה שמח שמחה גדולה, ושמחה היא סגולה נהדרת. כתוב שהריזל זכה לכל המעלות שלו בזכות השמחה. השמחה בקיום המצוות, השמחה הגדולה שהייתה לרבי יוחנן, היא הייתה תכונה שבעזרתה יכל להחיות מתים ולהחיות את רב כהנא. שואל הרב מקוצק, אם רבי יוחנן יכול להחיות מתים כמו שרואים שהוא החיה את רב כהנא, למה הוא לא החיה את ריש לקיש? הוא כל כך הצטער על פטירתו תרם עת. אלא התכונה הזו של שמחה שיש בכוחה להחיות מתים עבדה לרבי יוחנן. מתי? עם פטירתו של ריש לקיש. אצל רב כהנא עדיין ריש לקיש היה חי, ולכן ריש לקיש שהוא חולק קושיות, הוא חולק על רבי יוחנן, הקשיים הקושיות הם מקור השמחה. ולכן כתוב שרבי עקיבא היה דורש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות, דרשו בעלי המוסר. על כל קוץ וקוץ בחיים היה דורש תילי תילים של הליכות עולם. איך מתנהגים, איך משפרים את האישיות, מפשפשים במעשים. רבי יוחנן, ריש לקיש מקשה עליו, זוהי השמחה שיש לרבי יוחנן. אבל כשריש לקיש נפטר, איבד רבי יוחנן את השמחה. ריש לקיש גרם לשמחה אצל רבי יוחנן בזכות הקושיות. רבי יוחנן אומר משהו, ריש לקיש לא מקבל את הדברים, מקשה קושיות, מעמיד אתגרים בלתי פוסקים. כך צומחים. הגמרא בבא מציע מספרת שם שחכמים שלחו את רבי אלעזר בן פדת האמורה, תלמידו של רבי יוחנן, ללמוד עם רבי יוחנן במקומו של ריש לקיש. אולי כך יניח את דעתו של רבי יוחנן. אבל זה לא עבד. מדוע? מכיוון שרבי אלעזר בן פדת הוא הציג 24 ראיות לנכונות הדברים של רבי יוחנן. בחר רבי יוחנן ואמר, אני צריך את ריש לקיש שמקשה 24 קושיות על הדברים. ומתוך מסע ומתן בינינו הייתה השמועה, דברי התורה נעשים ברורים, צלולים יותר. כך נפטר רבי יוחנן. הנה מצינו, הקושיות זה מקור השמחה, ולכן כשריש לקיש חי, יש קושיות לרבי יוחנן, יכול רבי יוחנן להחיות את רב כהנא. אבל כשריש לקיש נפטר מן העולם, אין מי שיקשה. אם אין מי שיקשה, אז אין מי שיכול לעורר את תכונת השמחה אצל רבי יוחנן. ולכן רבי יוחנן לא יכול להחיות את ריש לקיש, כי ריש לקיש הוא מקור השמחה של רבי יוחנן, והשמחה היא המקור להחיות מתים. לכן אומר רבי יוחנן, כל מקום בתורה שכתוב וישב אינו אלא לשון צער. מי כמו רבי יוחנן יודע, כשאדם הוא במצב של וישב, חוסר התעלות, חוסר התרוממות, זה הצער, השמחה של האדם כשהוא מתעלה. לכן כל מקום בתורה שכתוב הישב הוא לשון צער. השמחה של האדם, ההתרוממות, הצער כשהוא נשאר באותו מקום. ובפרשת בחוקותיי כתוב, אף אני אלך עמם בקרי, והבאתי אותם בארץ אויביהם, או אז יכנע לבבם הערל, ואז ירצו את אבונם. כתב רבנו בחיי, דרשו חזל, האיסורים מחברים, כמו שהקורבנות מחברים. כתוב, והם ירצו את אבונם, זה לגבי הגלות והאיסורים. כך כתוב בקורבנות, ונרצה לו לחפר עליו. הקורבנות זה בכסף. האיסורים זה בגוף האדם, ולכן האיסורים בהיבט מסוים הם עוד יותר מהקורבנות. לכן אמרו רבותינו בגמרא, כל שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, מדכא אותו באיסורים. כתוב, והשם חפץ דכאו החלי. אבל זה בתנאי שהוא מקבל את זה באהבה. כלומר, תלוי באדם עצמו, האם האיסורים יהיו איסורים של אהבה או לא. אם הוא יקבל את זה באהבה, אז האיסורים יהיו איסורים של אהבה. ומה זה נקרא איסורים של אהבה? שהוא ממשיך להיות נחוש ודבק בתורה ובמצוות. היה אדם שהגיע לפני הנודע ביהודה, הרב של פראג. הוא סיפר על הצרות, על האיסורים, וזהו, הוא לא יכול לשאת עוד את הסבל הנורא. הוא בכה, התייפח בדמעות שליש, בכי תמרורים. למה הוא סובל? למה מייסרים אותו? למה כל כך רע לו? אמר לו הרב שינוח קצת, יתיישב בדעתו, ואז נשוחח על העניין ביישוב הדעת. התרווח בכיסו, ניסה להירגע, ניסה לעצור את הבכי. הרב בינתיים חזר ללמוד. בינתיים האורח יושב על הכיסא, על הקורסה, והוא נרדם. ובאמצע שהוא יושן, הוא צועק, לא, עוד קצת, בבקשה, עוד קצת. הנודע ביהודה, הרים את ראשו מהספר, שאל, מה קרה? על מה נזעקת? הוא סיפר שכשהוא התנמנם, ראה את עצמו בבית דין של מעלה. איזה פחד! מלאכים שנבראו מהמצוות, מלאכים שנבראו מהעבירות. איזו שמחה לראות את המלאכים שנוצרו מהמצוות. איזה צער, אלבון לראות את המלאכים מהעבירות. והוא ראה שיש יותר מלאכים מהעבירות מאשר מהמצוות. הוא פחד. האם הוא ילך לגיהנום? אפסו כל הסיכויים, הוא ילך לגיהנום. ואז הגיעו כל האיסורים שהוא סבל בימי החיים שלו, המחלות, הצרות, הקשיים, הכל הונח על כף המוזניים של הזכויות. לאט לאט, כף הזכויות היא נעשית יותר ויותר בעלת משקל. חסה עוד קצת וניצלים מן הגיהנום. ואז, בבית דין של מעלה, נאמר זהו, נגמרו האיסורים. אבל עדיין, הכפות לא נשתבו, עדיין כף השמאלית של העבירות מכריעה את הזכויות. יצא דינו, חייב! מלאכי חבלה התקרבו אליו ולוקחים אותו אל הגיהנום. הוא מזדעק, אומר, ריבונו של עולם, כל כך הרבה איסורים נתת לי, האם לא יכולת עוד קצת? עוד קצת! ואז הייתי מגיע לגן עדן. שמח הנודע ביהודה, ואמר לו, חלום טוב ראית. אמר לו אותו אדם, מהיום אני מקבל את האיסורים באהבה. אמר לו הנודע ביהודה, חלום טוב ראית, אבל מסקנה לא טובה. אמר לו אותו אדם, למה המסקנה לא טובה? ראיתי בבית דין של מעלה, מצטרפים אל כל הזכויות שלי, גם האיסורים שלי. אז מה רע לקבל את האיסורים באהבה? אמר לו הנודע ביהודה, המסקנה היא פשוטה, תמעט בעבירות, וכך קודם כל לא יהיה משקל לעבירות שלך. דבר שני, תוסיף במצוות, ואז תימנע מהאיסורים. לקבל איסורים באהבה, ודאי, דבר חשוב, דבר שצריך. יחד עם זאת, כן יש לדעת שעל ידי הימנעות מעבירות וקיום המצוות, אפשר גם להימנע מהאיסורים. ומכאן לנקודה נוספת, ערך המצוות, ערך העבירות והשפעתם על האדם. אומרת התורה בתחילת ספר דברים, ויאמר השם אליי אל משה רבינו, אל תראה אותו, כי בידך נתתי אותו ואת כל עמו. הקדוש ברוך אומר למשה רבינו, שמתכונן למלחמה באוג מלך הבשן, יש קשיים? משה רבינו, רבן של ישראל, זקוק להבטחה מהקדוש ברוך הוא שלא יפחד. אכן כוחו של אוג היה עצום. הגמרא מסכת ברכות נ"ד מספרת, כדי להקות את אוג מלך הבשן היה משה רבינו, הגובה שלו 10 אמות, צריך ליטול מקל באורך 10 אמות, ולקפוץ לגובה 10 אמות, וכך מצליח להקות את אוג בקרסול שלו. עוד מספרים שם שאוג עקר הר שהשטח שלו הוא גימל פרסאות, ועמד לזרוק את זה על מחנה ישראל, אלא שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו ברגע האחרון. אז אוג הוא גדול, ולהורה קשה להילחם. אבל האם משה רבינו יפחד מהכוח הגשמי של אוג? משה רבינו שמנצח את פרו וכל חילו, החרטומים והמחשפים, ודאי שיצליח להסתדר עם מלך הבשן. מהגבורה של אוג מלך הבשן הוא מפחד? זה חטא המרגלים. איך אפשר לומר שמשה רבינו שמעודד את עם ישראל להאמין שהקדוש ברוך הוא יקה את כל מלכי הארץ? איך משה רבינו זקוק לחיזוק רק מפני אוג? וגם כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לכבוש את סיחון. סיחון היה האח של אוג, היה גיבור כמוהו. ושם לא מצינו שהקדוש ברוך הוא מעודד, מחזק את משה רבינו. למה? התשובה היא, הבינו רבותינו, משה רבינו לא פחד מהכוח הגשמי של אוג, אלא מהכוח הרוחני, מהזכויות הרוחניות. איזו זכות רוחנית הייתה לאוג מלך הבשן? אומרים חז"ל, כשנשבע לוט, היה זה אוג שהודיע את הדברים לאברהם, שרדף אחרי 4 המלכים וניצח אותם. המידע הזה שמסר אוג, הביא וגרם לקידוש שם שמיים בעולם. וזה גורם הנאה לצדיק כמו אברהם, מסייע לו להציל את לוט, האחיין שלו. כתוב בזוהר הקדוש, אוג היה מאנשי ביתו של אברהם אבינו, שהם נימולו. משה רבינו חשש מהמצווה הזו. זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא, אל תירא אותו. אותו מזכיר את המילה אות, אות הברית שבו. הייתה מעלה גדולה לאוג מלך הבשן. משה רבינו חושש שהזכות של אותה מצווה תעמוד לאוג. חז"ל מוסרים, כשאוג בא לבשר לאברהם על זה שלוט בשבי, לא רק שהוא לא התכוון למצווה, אלא הפוך. אוג התכוון שאברהם אבינו יהרג במלחמה נגד 4 המלאכים החזקים, ואז יוכל הוא, אוג, לקחת את שרה אמנו לאישה. כך אומרים רבותינו במדרש בראשית רבה פרשה מבית. אפילו הוא נאמר שהוא עשה את זה, הוא מגיע לו שכר על הטובה שהוא גרם שהצילו את לוט, נגרם קידוש שם שמיים. הוא כבר קיבל שכר עצום. הוא חי כ-470 שנה, מאז ימי אברהם אבינו עד סוף שנת ה-40 של עם ישראל במדבר. בגמרא מסכת נידה כתוב שהוא חי גם מאז ימי המבול, וגם הוא זכה להיות מלך הבשן בגלל אותו מעשה. כל זה בגלל מעשה שרק בעקיפין גרם טובה לעולם. או קיבל שכר על אותו מעשה מאות בשנים שהוא כבר אוכל מהשכר הזה. משה רבינו עדיין חושש. משה רבינו עדיין יראה שזכות אותה מצווה, לכאורה קלושה, עדיין לא תמה, ובגלל זה יוכל אוג מלך הבשן לנצח את משה רבינו ועם ישראל. האם לעם ישראל אין זכויות? האם למשה רבינו אין זכויות שמוציא את עם ישראל מטומאת מצרים? הרי משה רבינו הוא מי שנאמר עליו פה, אל פה הדבר בו. יש לו זכויות עצומות ביחס לזכות הקטנה הזו של אוג. למה משה רבינו חושש כל כך? גם אם נאמר שמשה רבינו הוא חושש בגלל הענווה הגדולה, אבל בכל אופן יש את הזכויות של עם ישראל. אנחנו עומדים בשנת ה-40 לצאתם של עם ישראל למצרים, כבר מתו אחותים בחטא העגל. כל ישראל מונה אנשים שהם צדיקים. אז אם כן, יש שם את יהושע, יש את קלה, ויש את אלעזר בן אהרון, כל כך הרבה צדיקים. האם לכל הצדיקים האלה אין זכות שיכולה להיות גוברת על הזכות של אוג? התשובה היא, אומר הרב נבנס על רעיון נהדר, כן, כן, זוהי המציאות. אנחנו צריכים להתחיל להתרגל להבין מהי מצווה, ולשנות את המושגים שלנו במה שקשור לשכר מצווה. וכשאמרו רבותינו במשנה פרקי אבות, והיא זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. אז בן אדם אומר, נכון, את שכר המצוות אני לא יודע, אבל באמת, כמה גדול זה יכול להיות. לא שהוא אומר את זה, לא שהוא חושב על זה, אבל הוא מתנהג כאילו הוא חושב את זה. אז הוא לא יודע, גם משה רבינו לא יודע. בגלל שמשה רבינו לא יודע, אז הוא יודע שיכול להיות שאוג עדיין לא סיים לקבל את זכות המצווה שהוא עשה שלא לשם שמיים. רק שנבין מהי מצווה. ירמיהו הנביא שואל בכאב, צדיק אתה השם כי אריב אליך, אבל למה דרך רשעים צלך? למה שלו מלשון שלווה כל בוגדי בגד? למה רשעים מצליחים? למה הם שלווים? למה נבוכדנצר הרשע שולט בעריצות בכל העולם כולו ומחריב מה שהוא רוצה? התשובה היא, אומרת הגמרא בסנהדרין צדיק וב, היות שהוא ארבע פסיעות עשה אותו רשע נבוכדנצר לכבודי, לכבוד הקדוש ברוך הוא, אז הוא מקבל שכר גדול כל כך. אלה המושגים שאנחנו צריכים להתרגל אליהם. אדם עושה מעשה קטן מקבל שכר אדיר. איכן? חלקם יקבלו את זה בעולם הזה, חלקם יקבלו את זה בעולם הבא. אבל רק שנראה איך משה רבינו מעריך את הערך של מצווה, עד כדי כך שהוא מפחד מאוג מלך הבשן. עוד מצינו לגבי נושא החורבן, ובזה נסיים בעזרת השם. אומרת התורה על עם ישראל, ותרגנו באוהליכם ותאמרו, בשנאת השם אותנו, הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים. למה? לתת אותנו ביד האמורים. לכאורה, זה פלא גדול. הנרגנות. שלמה המלך אומר, דברי נרגן כמתלהמים, והם ירדו חדרי בטן. דברי הנרגן הם האלומה שחודרת לעומק הבטן. הנרגן פוצע את האדם שנמצא מולו בחדרי ליבו. ולמה? הנרגן הוא לא רק כפוי טובה, מכסה ומעלים את טובת חברו. זוהי מידה מסוכנת. בהתחלה פרעה לא ידע את יוסף, כפיות טובה, ולאחר מכן לא ידע את השם, כפירה בהשם. ויש דבר שהוא חמור מזה, שהאדם הוא נרגן. הנרגן הוא לא רק כפוי טובה, אלא הוא הופך את הטובה שעשה לו חברו לרעה. הם ירדו חדרי בטן, זה כל כך פוגע באדם השני. לא מדובר רק על כפיות טובה. והתכונה הזו לא נמצאת אי שם אצל בני אדם שחיים במקומות רחוקים מאיתנו. עם ישראל אומרים בשנאת השם אותנו, הוציאנו מארץ מצרים. הקדוש ברוך הוא עושה להם חסדים עצומים, שלא נראו כמותם, קורא עליהם את הים, מוריד להם ארוחות יומיות מהשמיים, מגן עליהם. משמש המדבר, ממזיקים, הוא עוזר להם, הוא מסייע להם. והם, מה הם אומרים? הקדוש ברוך הוא שונא אותנו. לכאורה, הם היו צריכים לעשות חישוב פשוט מאוד. כתוב לגבי אשת מנוח. מנוח חשש שמה נתחייבו מיתה על שיראו את מלאך השם שנשלח אליהם. אמרה אשתו, אם היה רוצה הקדוש ברוך הוא להרוג אותנו, האם היה מראה לנו את הטובה הזו? אם שלחו מן השמיים מלאך שיבשר בשורה טובה, האם כעת רוצים להרוג אותנו? יש כאן חישוב הגיוני. כך גם כן היו צריכים עם ישראל לומר, אם אשת מנוח אומרת את זה, כשהיא רואה נס אחד, מה צריכים כל עם ישראל לומר, לנוכח כל הניסים שנעשו במהלך 40 שנה, מאז שהקדוש ברוך הוא הוציא אותם מארץ מצרים. אבל כתוב על עם ישראל, והם עשו בארץ חמדה. המתנה לא הייתה מספיק שווה בעיניהם. מהי אותה נרגנות? אותה נרגנות, זוהי מידה שבה האדם מקבל טובה, ולא רק לא מחזיר טובה, אלא מתלונן על הטובה שעשו לו. הנרגן לעולם לא מרוצה. תגובת העם לכל החסד, והיה העם כמתעוננים רע באוזני השם על מה שהקדוש ברוך הוא עוזר להם, מסייע בידם. עם ישראל מתקדמים מהר לארץ ישראל, למה ריצה? והיה העם כמתעוננים רע באוזני השם. הנרגן לא מפיק את המרב ממה שיש, אלא תמיד רוצה מה שאין. הגמרא מספרת לנו על בעל שנדר שיותר לא יחיה עם אשתו. רבי ישמעאל ברבי יוסי מצא דבר כלשהו, טוב אחד, ובכך הוא התיר את הנדר. הביאו את המקרה הזה לפני רבי ישמעאל ברבי יוסי. הוא שאל, האם יש לה מעלה כזו, מעלה כזו, מעלה כזו? שום מעלה. מכף רגל ועד ראש, הכל רע. אמר, אולי יש לה שם יפה? אמרו לו, לכלוכית שמה. אמר רבי ישמעאל, מצוין, השם הזה כל כך מתאים לה, משהו אחד טוב יש לה. הרעיון בכך הוא, גם אם והיה והאדם לא יסתפק בשם היפה או המתאים שיש לבן או בת הזוג, יש כאן רעיון שאומר, נכון שיש הרבה דברים רעים, אבל המטרה שלנו היא לא רק לראות את חצי הכוס המלאה או אפילו את עשירית הכוס המלאה, אלא לשתות את זה, לעשות בזה שימוש, להפיק את המירב עם מה שיש. מצינו לגבי מצוות הדלקת נר שבת. למה? משום שלום בית. ולמה? הפסוק אומר, ותזנח משלום נפשי. מי שאין לו נר דלוק בביתו, הוא נמצא בחושך. כשהוא בחושך הוא נתקע בקיר, בכיסא, בשולחן, ואז קורה דבר מעניין, קצת נדיר, אבל הוא קורה מדי פעם. האדם, במקום לקחת אחריות על מה שנעשה לו, הוא מאשים אנשים אחרים. זה הנרגן. ודאי שהאדם הזה לעולם לא יהיה שמח, לא יהיה מרוצה. כשיעשו לו טובה, הוא יאמר בשנאת השם אותנו, הוציא אותנו. ואומר רשי דבר מעניין, הם היו שונאים אותו. אז במקום להיות עירנים למה שקורה אצלם, הם אומרים שהוא שונא אותנו. הנרגנות מוציאה את האדם מן העולם, והאדם עסוק במלחמה, בנקמה, בקשיים, בהתמודדויות. הוא עשה לי, הוא פגע בי. אבל חשוב לזכור, כשהאדם הוא נרגן, הוא שונא את האויבים שלו, אבל כך הוא מעניק להם את הכוח. בכוח הזה שהוא שונא אותם, חושב עליהם, הקנאה, הכבוד, התאווה, האוינות, צנעת הבריות, כל זה מוציא את האדם מן העולם. כך האדם לא נרדם בלילה, כך האדם מתוסכל במהלך היום, כך הבריאות של האדם, השלווה של האדם, היא נפגעת. כמו שאמרו רבותינו בגמרא, הרחמנים, הכעסנים ועניני הדעת. גמרא מסכת פסחים, חייהם אינם חיים. כל מי שיוצא מהאיזון הבריא, החיים שלו לא חיים, הוא לא מתעסק בעשייה. הוא לא מתעסק בעצמו או בחברה הקרובה אליו, אלא בכל מיני דברים לא רלוונטיים. למרות שאמרו רבותינו, רחמנים זוהי אחת המעלות שמאופיינים בעזרתה עם ישראל. זוהי גמרא יבמות. הגמרא פסחים אומרת, מי שסובל מרחמנות יתרה חייו אינם חיים. כך מסביר המערשה את היציאה מהאיזון. כך גם לגבי הכעס, האדם כועס, מתוסכל, נרגן, למה לא יש ולי אין, חייו אינם חיים. לא נפגע האדם שרוצה לפגוע בו, אלא הפוגע הוא זה שסובל. הסבר נוסף, מהי שנאת חינם? זוהי שנאה, אבל לחינם, כי הנפגע הוא לא בטוח נפגע. אולי כן, אבל הפוגע בוודאי הוא נפגע. שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה.